שלום לכולן, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של מה מדע, הורות מבוססת מדע. אני מור הרפז, וכאן בפודקאסט תקבלו גישה ישירה למחקר על הורות והתפתחות ילדים. היום אנחנו הולכות לדבר על המחקר שמאחורי ההמלצה לא לחשוף ילדים למסך לפני גיל שנתיים. אבל רגע לפני שאנחנו נכנסות לעומק שכל המחקרים על מסכים לפני גיל שנתיים, אני רוצה לספר לכן על סדרת הרצאות חדשה במה מדע. על הורים, ילדים והמסכים שביניהם. האמת שהתזמון בין הפרסום של הפרק הזה על מסכים והסדרה על מסכים יצא לגמרי במקרה. אבל בעיניי זה דווקא מעולה, כי ככה יש לנו כמה וכמה הזדמנויות ללמוד, להעמיק ולהשתפר במה שאנחנו עושות עם מסכים בבית, בעזרתם של חוקרים וחוקרות בתחום. חשוב לי לומר שסדרת ההרצאות הזו נבנתה עם המון רגישות ומחשבה גם עליכן וגם על התקופה. אני מבטיחה לכן שלא תשמעו בהן מסרים מפחידים על נזקי המסכים, וגם לא מסרים שאומרים כל שטויות תעשו מה שבא לכן. בסדרה הזו נקבל תמונה שפויה, מאוזנת ומחוברת מציאות, שתעזור לנו בסופו של דבר לקבל החלטות מושכלות, באופן שבו אנחנו מתנהלות עם מסכים בבית. וכמובן, הכל מבוסס מחקר, כי מה מדע. השארתי לכן בתיאור הפרק קישור עם כל הפרטים על הסדרה, ואתן מוזמנות לקרוא, להציץ, ובתקווה גם להצטרף אלינו. ועכשיו נחזור לענייננו. בפרק של היום אנחנו הולכות לדבר על שאלה שמטרידה הרבה הורים לילדים צעירים. האם זה באמת כל כך נורא לחשוף ילדים לפני גיל שנתיים למסך? אין איך לברוח מזה. מסכים נמצאים בכל מקום. ב-30 השנים האחרונות, מספר תוכניות הטלוויזיה שמיועדות לתינוקות ולפעוטות צעירים רק הולך ועולה. מה שבאופן לא מפתיע, מוביל לכך שילדים מתחילים לצפות במסך בגיל הרבה יותר צעיר ומבלים הרבה יותר זמן מול המסך. הנה כמה ממצאים כדי לסבר את האוזן. מחקר אורך שנערך בארצות הברית מצא שבין השנים 1997 ל-2014, תקופת זמן של 17 שנים, זמן המסך בקרב ילדים מגיל לידה ועד שנתיים הוכפל. ואני לא בטוחה שאני רוצה לדעת מה מצבם של ילדים מגיל לידה עד שנתיים בשנת 2024. מחקר אמריקאי אחר מצא שתינוקות נחשפים לראשונה למסך סביב גיל 4 חודשים בממוצע. אבל האמת היא שאנחנו לא באמת צריכות מחקרים בשביל הנתונים האלה. מספיק פשוט להציץ דרך חלונות הבתים של משפחות צעירות ולהיווכח במו עינינו. כמובן, אני לא ממליצה כאן על סטוקינג וחדירה לפרטיות, אבל אני מניחה שהבנתם למה אני מתכוונת. אז מה אתן אומרות? יש לנו סיבה אמיתית לדאוג? בפרק הזה אנחנו הולכות להכיר את ההמלצות של ארגוני הבריאות בארץ ובעולם בנוגע לשימוש במסך בגיל הרך, ולברר מה הבסיס המדעי שעומד מאחוריהן. האם מסכים באמת גורמים נזק להתפתחות הילד? האם ילדים צעירים בכלל יכולים ללמוד מהמסך? ואולי הכי חשוב, מדוע השאלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו בכל הנוגע למסכים היא לא כמה, אלא איך? בואו נתחיל בהמלצות. בסוף שנות ה-90, רמות הסטרס של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים התחילו לעלות. כבר זמן מה הם צפו בדאגה בעלייה בלתי פוסקת בחשיפה למסך בגילאים מאוד צעירים. בשנת 1999 הם החליטו לעשות מעשה ולהוציא את ההמלצה שכולנו מכירות היטב. לא לחשוף ילדים למסך לפני גיל שנתיים. חשוב לומר בנקודה זו שהאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, או בקיצור ה-AAP, נחשבת במידה מסוימת להורים והתומים בעולם בכל מה שקשור לטיפול בתינוקות וילדים. וזה לא מפתיע שאותה המלצה של ה-AAP מסוף שנות ה-90 הצליחה לחלחל בסופו של דבר אל ארגוני בריאות נוספים בעולם, כולל ארגון הבריאות העולמי, וכמובן הגיע גם אלינו לארץ. אבל האמת היא שאז, בסוף שנות ה-90, כמעט ולא היו עדויות מחקריות שהצדיקו את ההמלצה הזו. מה שכן, העדויות לא יכרו לבוא. בעשר השנים הבאות התפרסמו בזה אחר זה מחקרים שסיפקו עדויות לכך שחשיפה למסך בקרב ילדים מתחת לגיל שנתיים עשויה להזיק להתפתחות שלהם. בשנת 2011 חלה תפנית נוספת בעולם הדיגיטלי. הושקו המסכים האינטראקטיביים הראשונים. בתגובה לכך, ה-AAP חזר על ההמלצות שלו לא לחשוף ילדים מתחת לגיל שנתיים גם למסכים האלה. מיותר לציין שאז כמעט ולא היו מחקרים שבחנו את ההשפעות של המסכים מהסוג הזה על התפתחות ילדים, כי המסכים האלה רק יצאו. אז בעצם, כמו בסוף שנות ה-90, גם הפעם ה-AAP ניסה להקדים תרופה למכה. האם זה עזר? בואו תשמעו את הנתונים ותחליטו בעצמכם. בשנת 2022 התפרסמה מטה-אנליזה שלקחה על עצמה לברר האם החשיפה למסך בקרב ילדים לפני גיל שנתיים עומדת בהמלצות. מניתוח נתונים של קרוב ל-90 אלף ילדים, נמצא שרק 25% מהילדים, מהשנתיים ומטה, עומדים בהמלצה להימנע מחשיפה למסך באופן גורף. במילים אחרות, רק ילד אחד מתוך 4 ילדים מתחת לגיל שנתיים, באמת עומד בהמלצות ולא נחשף למסך לפני גיל שנתיים. ואת האמת שסביר מאוד שהמצב יותר גרוע מזה. הרי הנתונים האלה מתבססים על דיווחים של הורים. ובטוח שיש הורים שיעדיפו להציג תמונה יפה יותר בדיווחים שלהם. בטח אם מה שקורה אצלם בבית לא עומד בהמלצות הרשמיות. אז למה בעצם שהורים יעשו את זה? למה שהם יחשפו ילדים מתחת לגיל שנתיים למסכים בניגוד להמלצות? אז מחקרים שמתבססים על דיווחים של הורים מראים לנו שחלק מההורים משתמשים במסך כבייביסיטר. חלק מהם מאמינים שילדים נהנים מהצפייה במסכים. חלק מההורים משתמשים במסך כדרך להרגיע את הילדים שלהם, וחלקם באמת ובתמים מאמינים שהמסך הוא כלי חינוכי שילדים יכולים ללמוד ולהתפתח ממנו. בקיצור, כמו שראינו, המלצות לחוד, מציאות לחוד. אבל השאלה היא, האם לאי עמידה הזאת בהמלצות יש מחיר? השאלה אולי הנחקרת ביותר בתחום של מסכים בגיל הרך היא, האם צפייה במסך משפיעה על התפתחות שפה? מתוך ההבנה שאינטראקציה משחקת תפקיד מרכזי ברכישת שפה, וצפייה בטלוויזיה היא לרוב לא מאוד אינטראקטיבית. ובאמת, מחקרים מצאו קשר בין צפייה בטלוויזיה לפני גיל שנתיים לבין עיכוב שפתי. למשל, מחקר אחד מצא שילדים מגיל שנה ושלושה חודשים עד 4, שצופים בטלוויזיה שעתיים ביום, נמצאים בסיכון גדול פי 4 לפתח עיכוב שפתי, בהשוואה לילדים שצופים פחות. הסיכון הזה לעיכוב שפתי הוכפל פי 6 כאשר הילדים התחילו לצפות בטלוויזיה לפני גיל שנה. אבל רגע לפני שאתן נכנסות ללחץ, חשוב להדגיש שמדובר במתאמים ולא בקשר סיבתי. כלומר, אי אפשר לקבוע בוודאות שהצפייה בטלוויזיה היא זו שגורמת לעיכוב השפתי. יכול להיות שהקשר בכלל הפוך, שהעיכוב השפתי הוא זה שגורם להורים לתת לילדים שלהם לצפות יותר בטלוויזיה. ויכול להיות גם שבכלל גורם שלישי מעורב כאן. מה שכן, יש חוקרים שלא הסתפקו במתאם וניסו להסביר את הקשר בין שימוש במסך לבין התפתחות שפה. במחקר שלהם הם הצמינו מכשיר הקלטה ל-129 ילדים בני חודשיים עד 4 בימים אקראיים במהלך תקופה של שנתיים. כלומר, כל ילד שהשתתף במחקר הסתובב עם מכשיר הקלטה צמוד אליו במשך יום שלם, כמה ימים שהיו מפוזרים על פני תקופה של שנתיים. אחר כך, באמצעות תוכנת מחשב, החוקרים ניתחו את הצלילים שהוקלטו מאותה מכשירי הקלטה שהוצמדו לילדים. מה שהם גילו היה שככל שהטלוויזיה פעלה יותר, בין אם זה היה ברקע או בין אם בצפייה ישירה, כך כמות השיחות של הילד עם אנשים אחרים הייתה מעטה יותר, והילד עצמו דיבר פחות. שוב, אין לנו כאן קשר סיבתי, אבל כן מנגנון אפשרי וסביר שמסביר את הקשר בין צפייה בטלוויזיה לבין עיכוב שפתי. מעבר להתפתחות שפה, מחקרים אחרים מצאו קשרים נוספים בין חשיפה למסך לפני גיל שנתיים לבין השלכות התפתחותיות אחרות, אם זה בהיבטים קוגנטיביים, אם בהיבטים רגשיים חברתיים, ואם בהיבטים של בריאות פיזית. אני לא הולכת להיכנס כאן לכל השלכות האלה בפרק, אבל אני כן רוצה לומר כמה מילים על היבט קוגנטיבי חשוב ומעניין במיוחד, והוא תפקודים ניהוליים. כמו במקרה של התפתחות שפה, מחקרים מצאו קשר בין חשיפה למסך לפני גיל שנתיים לבין תפקודים ניהוליים נמוכים יותר. מה זה תפקודים ניהוליים? תפקודים ניהוליים הם בעצם היכולת של הילד להיות המנהל של עצמו. לתכנן תוכניות, לפתור בעיות, לא להגיד בכל רם את כל מה שעובר לו בראש, להתמיד, ליזום והרשימה עוד ארוכה. גם הפעם מדובר בקשרים מתאמיים, כך שאי אפשר לקבוע בוודאות שהצפייה במסך פוגעת בהתפתחות של תפקודים ניהוליים. יכול להיות שפעוטות עם יכולת ויסות עצמי פחות טובה, שזה אחד מהתפקודים הניהוליים, מלכתחילה צופים יותר במסך. וזו יכולה להיות בעצם אחת הדרכים שבה הורים מתמודדים עם האתגר שאותם ילדים עם ויסות עצמי נמוך מציבים בפניהם. אתן מזהות פה כבר את המוטיב החוזר? כן, ילדים לא חיים בוואקום, ואי אפשר באמת לבודד את ההשפעה של המסכים על ההתפתחות שלהם משאר הדברים שמתרחשים בחיים שלהם. בלתי אפשרי, וגם לא אתי, לקחת מספר ילדים ולחלק אותם באופן אקראי לקבוצה אחת של ילדים שצופה בטלוויזיה שעתיים ביום, וקבוצה שנייה של ילדים שלא צופה בכלל בטלוויזיה. האם אתן הייתן רוצות להיות הורים לאחד הילדים האלה? אני בטוח שלא. אני לא מעוניינת שמישהו מבחוץ, חשוב ככל שיהיה המחקר, יקבע לי כמה זמן מסך לתת לילדים שלי. בקיצור, כמו שהסברתי בפרק הראשון של הפודקאסט על מריבות בין אחים, ואני כמובן ממליצה לכן לחזור אליו, הקצאה אקראית היא הדרך המחקרית היחידה לבסס קשר סיבתי. ואת זה למרבה הצער נתקשה מאוד לקבל בעולם המחקר על מסכים. חשוב לומר שזה לא אומר שלחשיפה למסך בשנים הראשונות לחיים אין השפעות מזיקות. אלא רק שהדרך להעריך את ההשפעות המזיקות האלה בכלים מדעיים היא מוגבלת. אני לא רוצה שתצאו מהפרק הזה עם איזו מסקנה בסגנון של הקשרים על חשיפה למסך לפני גיל שנתיים לבין התפתחות הילד הם מתאמיים ולא סיבתיים, אז אפשר פשוט לשחרר את הרסן ואת רגשות האשם ולתת לילדים להשתמש במסכים ללא כל מגבלה. כי זו ממש לא הולכת להיות המסקנה של הפרק הזה. אז מה כן? אני רוצה לדבר איתכן על עיקרון שהוא בעיניי מאוד משמעותי כשאנחנו מנסות לאמץ המלצה רשמית כזו או אחרת. העיקרון הזה עושה הבחנה בין שתי גישות. גישה אחת נקראת סילוק נזקים, או באנגלית Risk Elimination. וזו בעצם הגישה שעומד בבסיס ההמלצה להימנע ממסכים לפני גיל שנתיים באופן גורף. כלומר, אם חשיפה למסכים עלולה לגרום לנזק, עדיף להימנע ממנה ובכך למנוע את כל הסיכונים הפוטנציאליים, מה שנקרא Better Safe Than Sorry. אבל, כפי שראינו, מחקרים מלמדים אותנו ששימוש במסך לפני גיל שנתיים הוא עובדה, לפחות בחלק לא מבוטל מהבתים. ומה הבעיה בזה? אם כל מה שהורים יודעים זה שאסור לתת לילדים להשתמש במסך לפני גיל שנתיים, הם לא ידעו איך למזער את הנזקים אם הילד בכל זאת צופה במסך בגיל הזה. ואתן לא באמת צריכות מחקרים כדי לדעת שזה בהחלט קורה. וזה מוביל אותנו לגישה השנייה, שנקראת מזעור נזקים, או באנגלית Risk Minimization. לפי הגישה הזו, במקום להמליץ להורים לא לחשוף ילדים למסך לפני גיל שנתיים באופן גורף, אפשר לתת להורים ידע וכלים חשובים שינחו אותם איך למזער את הסכנות הפוטנציאליות שכרוכות בחשיפה למסך בגילאים כל כך צעירים. תחת ההנחה מבוססת המחקר יש לומר שזה מה שקורה במציאות. אז כן, אם אתן מצליחות לא לחשוף ילדים לפני גיל שנתיים למסך, זה כנראה עדיף. אבל אם אתן כבר עושות את זה, בואו נלמד איך לעשות את זה באופן שימזער את הנזקים הפוטנציאליים. ויש לי רק בקשה אליכן. בבקשה, אל תסתפקו בכל מה שאמרתי עד עכשיו, שבמידה מסוימת מחליש את ההמלצות הרשמיות, אלא תמשיכו להקשיב כדי להבין לעומק את הסוגיה. בעיניי זו אחריות שאנחנו חייבות לגלות כלפי הילדים שלנו. בואו נתחיל בשאלה, איך ילדים לפני גיל שנתיים בכלל מאבדים מידע שהם נחשפים אליו דרך המסך, והאם הם יכולים בכלל ללמוד ממנו? יש הבדל תפיסתי חשוב בין המציאות לבין המסך, והוא שאנחנו תופסות את המציאות בצורה תלת מימדית. המוח בעצם מקבל שתי תמונות נפרדות מהעיניים, ואותן הוא מפענח לתמונה תלת מימדית אחת, מה שנקרא ראייה סטריאוסקופית. הראייה הזו, הראייה הסטריאוסקופית, מתפתחת סביב גיל 5 חודשים, אבל ממשיכה להשתכלל במשך השנים הבאות. היכולת לתפוס עומק בתמונות דו-מימדיות, כמו במסך, מופיעה סביב גיל 7 חודשים, וגם היא ממשיכה להתפתח במהלך השנים הראשונות לחיים. אז למעשה, המסכים גם שונים מהמציאות בכך שהם דו-מימדיים, ובנוסף, היכולת של ילדים מתחת לגיל 2 לתפוס עומק בתמונות דו-מימדיות הוא די חצי כוח. וזה לא רק זה. מסכים נבדלים מהמציאות בעוד היבטים. התאורה שלהם נמוכה, הם מכסים רק חלק קטן משדה הראייה, ועם חלק מהמסכים אי אפשר ליצור אינטראקציה, כמו למשל טלוויזיה. בעצם, ההבדלים התפיסתיים האלו עשויים להפריע ליכולת של ילדים צעירים ללמוד מהמסך או להכליל מתוך המסך אל העולם האמיתי. וכאן אני רוצה לספר לכם על תופעה מרתקת שנקראת Video Deficit, או בתרגום חופשי שלי, לקות מסך. במחקר הראשון שחשף את התופעה, ילדים בני 2 חולקו לשתי קבוצות. הילדים בקבוצה הראשונה צפו במתרחש בחדר צמוד דרך חלון שמחבר בין החדרים. דרך החלון הם ראו מישהו מחביא בובה צעצוע. אחרי זה ביקשו מהילדים האלה ללכת לחדר הצמוד ולמצוא את הבובה. החוקרים מצאו שהילדים הצליחו לעשות את זה בלי שום בעיה. והנה מגיע החלק המעניין. הילדים בקבוצה השנייה גם צפו במתרחש בחדר הצמוד, אבל לא דרך חלון שמחבר בין החדרים, אלא דרך מסך טלוויזיה. אחר כך, גם הילדים האלה ביקשו ללכת לחדר הצמוד ולמצוא את הבובה. אבל הילדים בקבוצה הזו התקשו מאוד מאוד למצוא את הבובה, והם בעצם חיפשו אחרי כאילו הם רואים את החדר בפעם הראשונה. מחקר אחר ניסה לבחון את אותה תופעה בדיוק מזווית נוספת. גם במחקר הזה חילקו ילדים בני 2 לשתי קבוצות. בקבוצה אחת עמד מול הילדים אדם אמיתי, ואמר להם איפה נמצאת הבובה. בקבוצה השנייה, הילדים ראו את אותו אדם בדיוק, אומר בדיוק את אותם דברים, אבל דרך מסך. ומה התגלה? הילדים שראו את האיש מדבר במציאות, מצאו את הבובה בלי בעיות. לעומת זאת, הילדים שצפו באיש מדבר דרך הטלוויזיה, התקשו מאוד לעשות את זה. התופעה הזו שוחזרה פעם אחרי פעם בהרבה מחקרים נוספים, וכמו שאמרתי, קיבלה את השם Video Deficit, או אם תרצו, לקות מסך. התופעה הזו מלמדת אותנו שבכל מה שקשור ללמידה, החל מחיקוי ועד ללמידה של מילים חדשות, המסך נוחל תבוסה אדירה אל מול המציאות. בהערת אגב אגיד שהתופעה הזו לא נמשכת לנצח, ובסביבות גיל 2.5-3 יש שיפור משמעותי ביכולת של ילדים ללמוד מהמסך. אז ראינו שהיכולת של ילדים מתחת לגיל 2 לאבד את המידע שמגיע להם דרך המסך היא די מוגבלת. ובנוסף ראינו שהם מראים קושי משמעותי ביכולת שלהם ללמוד מהמסך. בקיצור, נראה שלפני גיל שנתיים, ילדים מתקשים מאוד לחבר בין מה שקורה במסך לבין מה שקורה במציאות. מה שאומר שגם אם נשים בצד את שאלת הנזקים, לא נראה שהם מרוויחים יותר מדי מהחשיפה למסכים. ובואו נעבור לנקודה הבאה. זוכות שבתחילת הפרק הבטחתי שנבדוק למה השאלה החשובה בנוגע למסכים בגיל הרך, ובכלל, היא לא כמה אלא איך. אז זה מה שאנחנו הולכות לדבר עליו עכשיו, על החשיבות של הקונטקסט. סקירה נרטיבית שהתפרסמה בשנת 2023 בחנה 4 קונטקסטים שכאלה. סוג התוכן שהילד צופה בו דרך המסך, מה ההורים או המטפלים האחרים עושים בזמן שהילד צופה במסך, עד כמה המסך אינטראקטיבי, ומהן ההשפעות הפוטנציאליות של טלוויזיה שמופעלת ברקע. לפני שנצלול לפרטים, אני רוצה לעצור לרגע קטן של מדע ולהסביר בקצרה מהי סקירה נרטיבית. כמו שהסברתי לעומק בפרק 2 על חינוך מונטסורי, סקירה סיסטמטית מנתחת את כל הספרות המחקרית שעוסקת בשאלה מוגדרת היטב, והיא עושה את זה על פי פרוטוקול מסודר ואחיד. המטרה של סקירה סיסטמטית היא לתת את התשובה הטובה ביותר לשאלה מסוימת על בסיס המחקרים הקיימים. ולכן, כמו שכבר אמרתי בעבר, סקירה סיסטמטית היא המקור המחקרי, המהימן והמקיף ביותר בכל נושא שהוא. אז במה זה שונה מסקירה נרטיבית? סקירה נרטיבית גם היא מסכמת את העדויות המחקריות שנוגעות לשאלה מסוימת, אבל היא הרבה פחות שיטתית וריגורוזית בהשוואה לסקירה סיסטמטית, ולכן היא גם חלשה יותר. אבל כשמה כן היא, היא מספרת סיפור. סקירה נרטיבית משתמשת בעדויות המחקריות הקיימות כדי לבנות מסגרת תיאורטית להבין דרכה את הממצאים, והמדע בהחלט זקוק לסיפור טוב כדי להתקדם. אז בואו נשמע את הסיפור שנתמך בעדויות מחקריות כמובן שיש לסקירה הנרטיבית הזו לספר לנו. איך ולמה הקונטקסט הוא זה שקובע מה יהיו ההשלכות ההתפתחותיות של חשיפה למסך לפני גיל שנתיים. נתחיל מסוג התוכן שילדים לפני גיל שנתיים נחשפים אליו. חשוב להבחין בין ההשפעות של חשיפה לתוכניות שנוצרו במיוחד עבור ילדים צעירים, לבין תוכניות שמיועדות למבוגרים. למשל, מחקרים מצאו שחשיפה של ילדים מתחת לגיל 3 לתוכניות שמיועדות למבוגרים, מקושרת להשלכות שליליות על ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם. לעומת זאת, לא נמצא קשר כזה כאשר ילדים נחשפו לתוכניות שמיועדות לילדים. ואם כבר נמצא קשר, הקשר היה להשלכות חיוביות. בנוסף, יש פחות אינטראקציות בין הילד למבוגר כאשר התוכניות מיועדות למבוגרים, בהשוואה לתוכניות שמיועדות לילדים. בקיצור, חשיפה של ילדים לפני גיל שנתיים לתוכניות לילדים עדיפה עשרות מונים על פני חשיפה לתוכניות למבוגרים. מחקרים אחרים מצאו שתוכניות טלוויזיה שיש להן נרטיב חזק, שהדמויות בהן פונות לילד באופן ישיר, וגם שהן כוללות הפסקות שמאפשרות לילד להגיב, כמו למשל דורה, מקושרות ליכולות שפה גבוהות יותר, בהשוואה לתוכניות עם נרטיב חלש וגירויים מורכבים, כמו למשל טלטאביז. מודה שאני אף פעם לא הבנתי מה הקטע של טלטאביז. אם אתן לא יודעות בעצמכן איזה תוכן לבחור, אני ממליצה לכן בחום לחפש את האתר Common Sense Media. באתר הזה אתם תוכלו למצוא ביקורות על מגוון עצום של תוכניות טלוויזיה, סרטים וגם אפליקציות לילדים. כל ביקורת באתר הזה כוללת גם טווח גילאים מתאים וגם דירוגים על פי כל מיני קריטריונים, כמו למשל בשרים חיוביים, אלימות, איכות השפה, עד כמה מפחיד, מה הערך החינוכי, מיניות ועוד הרבה קריטריונים נוספים. מה שבעצם מאפשר לנו כהורים לבחור בצורה טובה את מה שמתאים לילד או לילדה שלנו וחשוב לא פחות לערכים שלנו. אני מצרפת לכם קישור לאתר בתיאור של הפרק. קונטקסט נוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא מה שנקרא צפייה משותפת, שזה אומר הורה או מבוגר אחר שצופה במסך יחד עם הילד. מסתבר שכבר מגיל חצי שנה, ברגע שההורה משתתף ומגיב על התוכן במסך, ניכרת השפעה חיובית על הקשב של הילד שלו. זוכות את המחקר שהזכרנו קודם, שמצא סיכון גבוה יותר לפתח עיכוב שפתי אצל ילדים צעירים שצפו בטלוויזיה שעתיים ביום? מה שלא סיפרתי לכם קודם זה שהסיכון הזה היה קטן באופן משמעותי כאשר ההורים היו באינטראקציה עם הילד במהלך הצפייה שלו בטלוויזיה. כמו שאמרנו קודם, ילדים צעירים מתקשים לחבר בין מה שהם רואים במסך לבין מה שקורה במציאות. והצפייה המשותפת, התיווך שלנו, מאפשרת להם לעשות את החיבור הזה. בואו נעבור לדבר גם על אינטראקטיביות עם המסך. סיפרתי לכם קודם על אפקט לקות המסך או the video deficit. אני מזכירה. התופעה הזו מלמדת אותנו שילדים לפני גיל שנתיים מתקשים מאוד ללמוד מהמסך ולהכליל ממנו אל העולם האמיתי. לעומת זאת, אינטראקציה אנושית עושה עבודה נפלאה. אבל מאז שהתגלתה התופעה הזו בסוף שנות ה-90, הטכנולוגיה התקדמה והיום מסכים מאפשרים לא רק צפייה פסיבית כמו בטלוויזיה, אלא גם אינטראקציה איתם. מה שמעלה את השאלה, האם מסכים אינטראקטיביים יכולים להחליף חלק מהאינטראקציות החשובות שיש לילדים עם המבוגר? מטה-אנליזה שהתפרסמה בשנת 2018 הראתה שילדים צעירים אכן יכולים ללמוד ממסך מגע, בפרט כאשר הם באינטראקציה עם בן אדם אמיתי שנמצא מעבר למסך. מעניין לספר שבין גיל שנתיים לגיל שנתיים וחצי מתרחש איזשהו שינוי התפתחותי. מה זה אומר? ילדים לפני גיל שנתיים מצליחים ללמוד במסך מגע רק כאשר הם מתקשרים עם בן אדם אמיתי דרך המסך. לעומת זאת, בגיל שנתיים וחצי הם כבר מצליחים ללמוד לבד. אז למה אינטראקטיביות עם המסך עדיפה על פני צפייה פסיבית? ככל הנראה, מסך אינטראקטיבי תורם ללמידה בכך שהוא מפנה את תשומת הלב של הילד למידע הרלוונטי. ואם נחזור לסוגיית הצפייה המשותפת שהזכרנו קודם, נמצא שאינטראקציה עם ההורה בזמן שימוש במסך אינטראקטיבי משפרת את הלמידה אפילו יותר. ובאופן מפתיע, אפילו נוכחות של תינוקות אחרים בחדר משפרת את הלמידה. אולי בגלל שהם גורמים לאיזושהי עוררות מוגברת שמחדדת את מנגנוני הלמידה. חשוב לי לומר, לפני שאתן מסירות כל דאגה מלבכן, תזכרו שלא כל אינטראקציה עם המסך בהכרח תורמת ללמידה, והתנאים האופטימליים ללמידה משתנים מילד לילד באופן משמעותי. אינטראקטיביות יכולה לעזור כל עוד היא מפנה את תשומת הלב של הילד לתוכן הרלוונטי, ושהיא כמובן לא מורכבת מדי עבור היכולות הקוגניטיביות שלו. ועם כל זה, אם תשאלו תינוקות ופעוטות צעירים, אין תחליף ללמידה פנים מול פנים. אולי בנקודה זו כדאי לומר כמה מילים על שיחות וידאו. אין ספק ששיחות וידאו מסמכות את סבא וסבתא ואת הדוד והדודה, אבל השאלה היא האם הן גם תורמות לילדים שלנו. במחקר שפורסם בשנת 2017, פעוטות בני שנה עד שנתיים השתתפו במפגשי וידאו שהתקיימו בבית שלהם כל יום במשך שבוע. בכל מפגש וידאו כזה הופיעה אותה אישה מצידו השני של המסך, והיא לימדה את הפעוטות מילים ופעולות חדשות, ובסוף גם הקריאה להם סיפור. חצי מהפעוטות השתתפו בשיחות וידאו אינטראקטיביות עם האישה, בעוד שהחצי השני של הפעוטות צפו במפגשי וידאו מוקלטים מראש, אבל עם תוכן זהה. ההקלטות אפילו כללו עצירות כדי לאפשר לפעוטות לענות על השאלות של אותה אישה. כעבור שבוע, הפעוטות הגיעו למעבדה ופגשו את האישה הווירטואלית פנים מול פנים בפעם הראשונה. באופן ממש מפתיע ומעניין, הפעוטות שהיו באינטראקציה עם האישה במהלך השבוע הצליחו לזהות אותה בשמה והעדיפו לשחק איתה מאשר עם אישה זרה אחרת, מה שלא קרה אצל הפעוטות שרק צפו בווידאו של אותה אישה. ולא רק ששיחות הווידאו אפשרו לפעוטות לפתח מערכת יחסים עם האישה שהם מעולם לא פגשו, הם אפילו הצליחו ללמוד ממנה יותר בהשוואה לפעוטות שצפו בהקלטות. עושה רושם שהממצאים האלה היו מספיק משכנעים, כך שהאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, או ה-AAP, הוסיפה בשנת 2016 החרגה להמלצה הגורפת לא לחשוף ילדים לפני גיל שנתיים למסך, למעט שיחות וידאו. הקונטקסט הרביעי והאחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא טלוויזיה ברקע. המחיר שחשיפה מוקדמת לטלוויזיה ברקע הוא כפול. מצד אחד, כמות ואיכות האינטראקציות בין הילד להורה פוחתת. ההורים מחייכים פחות. מדברים פחות ושרים פחות לילדים שלהם. כן, זה נמצא במחקרים. ומצד שני, טלוויזיה מסיחה את הדעת של ילדים מהפעילויות שהם עוסקים בהן. טלוויזיה ברקע מפריעה למשחק כבר מגיל 6 חודשים. איך יודעים את זה? במחקרים נמצא שכשהטלוויזיה פתוחה ברקע, זמני המשחק של הילדים קצרים יותר. זמני הקשב המרוכז שלהם קצרים יותר, והמשחק עצמו פחות מורכב ופחות עשיר. אז גם אם הילד לא צופה במסך הרבה זמן, השינויים, האודיו-ויזואלים המהירים שמתרחשים די לעתים קרובות בטלוויזיה, גורמים לילד להפנות את המבט למסך באופן חוזר, מה שבסופו של דבר מדלל את המשאבים הקוגניטיביים שלו שזמינים עבורו למשחק ולחקירה. אז כן, הקונטקסט בהחלט משנה. חשיפה לתכנים שמותאמים לגיל של הילד וליכולות שלו היא קריטית. התיווך שלנו דרך צפייה משותפת במסך מצליח לפצות במידת מה על הנזקים שעלולים להיגרם בעקבות חשיפה למסך בגיל צעיר. ואינטראקטיביות עם המסך מפנה את תשומת הלב של הילד למידע הרלוונטי ובכך משפרת את הלמידה שלו מהמסך, במיוחד כשמדובר באינטראקציה עם אנשים אמיתיים, כמו בשיחות וידאו. וגם ראינו שחשיפה לטלוויזיה ברקע היא גם לא מי יודע מה. כי היא גם מפחיתה את כמות ואיכות האינטראקציות בינינו לבין הילדים, וגם מסיחה את דעתם ממה שהם עוסקים בו. אז בואו נסכם. בתחילת הפרק גילינו שההמלצה לא לחשוף ילדים למסכים לפני גיל שנתיים, הופיעה עוד לפני שהיו מחקרים שגיבו אותה. עם זאת, בשנים שעברו מאז הצטברו המון מחקרים שכן סיפקו תימוכין להמלצה הזאת, כשהם הראו שילדים מתקשים ללמוד במסך לפני גיל שנתיים, וגם מצאו קשר בין חשיפה למסכים בגילאים האלו לבין השלכות התפתחותיות שליליות. אבל, כפי שראינו, המציאות די רחוקה מההמלצות. רק אחד מתוך 4 ילדים לא נחשף למסך לפני גיל שנתיים. אז במקום להתמלא באשמה, החלטנו לאמץ את גישת מזעור הנזקים. במקום להמליץ להורים לא לחשוף ילדים למסך לפני גיל שנתיים באופן גורף, אפשר לתת להורים ידע וכלים חשובים שינחו אותם איך למזער את הסכנות הפוטנציאליות שכרוכות בחשיפה למסך בגילאים כל כך צעירים. ובאמת ראינו עדויות שמצביעות על כך שזו לא החשיפה למסך בפני עצמה שקובעת את ההשפעות על התפתחות הילד, אלא הקונטקסט שבו היא מתרחשת. תוכן תואם גיל, צפייה משותפת יחד עם ההורה, אינטראקטיביות עם המסך, בין אם מדובר במסכי מגע או בשיחות וידאו, וגם פחות טלוויזיה ברקע, יכולות אפילו להועיל, או לכל הפחות, לא לגרום נזק. בעיניי זו דוגמה מדהימה לדרך שבה הידע המחקרי נותן לנו כוח כהורים לקבל החלטות מושכלות שלא מונעות מרגשות אשם וחרדה. הרי במקרים רבים, גורמי סמכות כמו ה-AAP, ארגון הבריאות העולמי או משרד הבריאות הישראלי אצלנו, מחויבים לקבל החלטות גורפות בהינתן ממצאים חלקיים, כי ברוב המקרים הממצאים חלקיים. אין מקום למורכבות, אין מקום לתלוי, אין מקום ל-one size doesn't fit all. ואני באמת לא אומרת את זה כביקורת. אנחנו זקוקות למישהו אחר שיעשה את העבודה בשבילנו. להחליט על הכל בעצמנו בהינתן משאבי ידע וזמן מוגבלים זה מאוד לא סביר. אבל החשיפה לידע המחקרי נותנת לנו הצצה לפרטים שמאחורי ההמלצות. היא חושפת את סימני השאלה, את אי הוודאות ואת המגבלות של השיטות. והמשמעות של זה, לפחות מבחינתי, היא שהמסך הוא לא השטן בהתגלמותו. ובהחלט אפשר להשתמש בו בצורה מושכלת, כל עוד מבינים את התמונה המלאה. אז כן, אם אתן מצליחות לא לחשוף ילדים למסך לפני גיל שנתיים, זה כנראה עדיף. אבל אם אתן לא מצליחות, לא משנה מה הסיבה, אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם כמה כיוונים איך לעשות את זה נכון. ואם מצא חן בעיניכם הדרך שבה אפשר להשתמש במחקרים כדי לנטרל הפחדות ולתת לנו את הידע והכלים לקבל החלטות מושכלות שלא מונעות מפחד וחרדה, אני מזכירה לכם שוב את סדרת ההרצאות על מסכים, סדרה שתעזור לנו לנווט בביטחון במציאות הדיגיטלית שכל הזמן משתנה. הפרטים המלאים מחכים לכם בתיאור הפרק. אם הפרק היה משמעותי עבורכן, אתם מוזמנות ומוזמנים לשתף אותו עם חברים, משפחה וכל מי שאתן חושבות שיכול להתערם ממנו. אם נשארתן אחרי הפרק עם מחשבות, שאלות ותחושות, אל תישארו איתן לבד. כנסו לפוסט היהודי בקבוצת פייסבוק כדי שנמשיך ללמוד ולגלות יחד איך להיות הורים טובים יותר. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור לפוסט היהודי, רשימה מלאה של המקורות המחקריים שהשתמשתי בהם עבור הפרק, וגם סקירות מחקריות נוספות שכתבתי על מסכים. אם גם אתן חושבות כמוני שידע מחקרי נחוץ במיוחד בעולם ההורות שמוצף עד בלי די במידע, בבקשה דרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים. עניין של כמה שניות שיעזור לנו להפיץ ידע מבוסס מחקר לכל אמא ואבא שזקוקים לו. ולסיום, אני רוצה לשתף אתכן שמאחורי כל פרק בפודקאסט הזה עומדות עשרות שעות של חיפוש, קריאה וסיכום של אינספור מאמרים שנועדו להביא לכן את המידע המדויק, האיכותי, המקיף והאמין ביותר על הורות והתפתחות ילדים. אני מזמינה אתכן להצטרף למועדון מאמדה פלוס כדי לתמוך בעשייה שלי כאן במאמדה. וכמובן, לקבל הטבות שוות במיוחד על הדרך. קישור להצטרפות מחכה לכם בתיאור הפרק. וזו גם ההזדמנות להגיד תודה גדולה ומעומק הלב לכל התומכים והתומכות הקיימים. אתם יודעים מי אתם. בלעדיכן, כל זה לא היה קורה. וכמובן, כולכן תמיד מוזמנות לפנות אליי באופן אישי ולספר לי איך היה לכם. אני כאן להקשיב. וזהו להיום. נתראה בפרק הבא.